נשמתו של צבי אנוש, זיכרונו לברכה, שעלה בטהרה השמיימה היום. והאמת שכשמגיעים, נכון, כשהילדים מגיעים בחופש, אז זה שיעורים מיוחדים. נכון, חופש זה עכשיו חופש. אז צריך... אז אני רוצה הפעם לחרוג. זה טוב להוציא חומשים, אם צריך, אולי נתגלגל, אבל לחרוג מהפרשה, לכבוד ט"ו באב. ובהמשך לדברים של ליל ט"ו באב, על ט"ו באב כתוב שמהיום ואילך מוסיפים בלילות ללמוד תורה. זה מהלילה הזה. זה מתאים שבט"ו באב לומדים, ובעזרת השם... שאלוני, אז למרות החופש, מי שמצליח, אז גם בימי ראשון הבאים, השיעורים כרגיל. אנחנו, עבודת חופש קוראים לזה, נכון? עובדים בחופש, אז בעזרת השם. 15 באב, אז הפעם באמת אני רוצה לחרוג מהפרשה, להיכנס ל-15 באב, ונשתדל להשלים בענייני עקב גם בפרשה הבאה. שניכנס לעקב וראה ביחד. יום 15 באב, ט"ו באב, הוא מאותם ימים גדולים שמאז החורבן אנחנו בכלל לא יודעים לעכל בעצם מה היה האירוע, מה קרה. מה התרחש? נסביר למה אני מתכוון. ברור שבכל מועד ובכל שבת ובכל יום זו הייתה אווירה אחרת לגמרי, שמקריבים תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, או מוסף של שבת או קורבנות של חגים, ולא שמתפללים מוסף או מתפללים שחרית ומנחה. ברור. אבל 15 באב, אני חושב שאולי מבחינה מסוימת יותר מכל יום אחר בשנה של קודם החורבן, ו-15 באב של אחרי החורבן, הבולטות של השוני היא אולי יותר קיצונית מכל דבר אחר. שהרי את 15 באב שלפני החורבן אנחנו פוגשים כבר במקרא עצמו. כבר בספר שופטים מתואר איך היו יוצאים וחולים בקרמים בשילו, ויאמרו הנה חג השם בשילו מימים ימימה. חג השם בשילו מימים ימימה. והחג הוא מוכר בדיבור עליו, אבל אנחנו כל כך לא מעכלים אותו, כל כך צריכים לנסות ללבן מהו. שם באותם פסוקים בספר שופטים מתואר, ויצב את בני בנימין לאמור, עוד רגע נדבר על זה, זה אחרי סיפור פילגש בגבעה, ואחרי ששבט בנימין מתנדה מלבוא יותר בקהל, ויצב את בני בנימין לאמור, לכו וערבתם בקרמים וראיתם, והנה אם יצאו בנות שילו לחול במחולות, ויצאתם מן הקרמים, וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילו, והלכתם ארץ בנימין. וכאן הנקודה השנייה, זה לא רק חג שלפני החורבן, אבל מה פירוש לפני החורבן? זה לא מסורת רק, זה פסוקים, מתוארים. חז"ל ממקמים לנו את זה בט"ו באב. אנחנו עוד מעט נבין את העניין של ט"ו באב, בשופטים לא כתוב 15 באב. חז"ל ממקמים לנו שט"ו באב הוא חג השם בשילו מימים ימימה. זאת אומרת גם שלא נתבלבל, חג השם בשילו מימים ימימה, זאת אומרת שהוא הרבה קדום ל-9 באב כיום החורבן. לא ל-9 באב כיום חטא המרגלים. נדבר על זה. אבל חג השם בשילו מימים ימימה. אנחנו נמצאים כאן עכשיו בתקופת השופטים, ואז זה מתואר כחג מימים ימימה. אז ההקשרים בין תשעה באב לט"ו באב הם ודאי אמיתיים, נגיע אליהם בהמשך עוד מעט, אבל קודם כל צריך להכיר, מדובר פה בחג. עכשיו, אבל לא סתם חג, אלא גם צורת החג היא מוזרה. ערבתם בקרמים, יצאו בנות שלו, חטפתם איש אשתו. ולצערנו מה שנשאר זה רק כל מיני דברים ככה, כל כך הפוכים על הפוכים על הפוכים. אז גם זה צריך תיקון, צריך ללמוד את הסוגיה מחדש. ראיתי באיזה מודעה שטו באב זה טו. טו באב, זה בסדר גמור, זה... צריך להיכנס לזה לעומק רק אפילו מהמשפט הפשוט הבא. בכותרת הדברים כתוב לו, היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. רק שני מקורות יש לפנינו היום, למרות שהם מחולקים פה, זה המשנה והגמרה בסוף מסכת תענית. ועוד מדרש אחד שנראה אותו עוד מעט. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לו היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. אני עוצר לשנייה וממשיך עוד רגע, שימו לב רק למשפט. משמע, רק נשמע מה כתוב פה. הרי גם בתורה יש חגים שהם גדולים יותר מט"ו באב. הוא לא חג דאורייתא. מה שאנחנו מתארים עכשיו, שעשו חג השם בשילו, זה נפלא מאוד, אבל אף אחד לא הכניס אותו לשלושה רגלים. גם לא לראש השנה וליום הכיפורים. אז מה פירוש לו, היו ימים טובים לישראל יותר מ-15 באב ויום הכיפורים? כמו זה יותר יום טוב מכל החגים. אני לא נוגע עכשיו בפן ההלכתי של איסור מלאכה, של דיני חול המועד. בסדר? על פי ההגדרה במשנה, 15 באב הוא יותר יום טוב מבחינת ימים טובים לישראל, מבחינת ההגדרה בלשון המשנה, מכל החגים האחרים. ואגב, שימו לב לסדר במשנה, 15 באב ויום הכיפורים. זה אפשר לומר שהסדר הוא על פי השנה מניסן. אבל אתם שומעים פה את האווירה. 15 באב ויום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין. אנחנו רואים בפסוקים בשופטים את בנות שילה. אבל מהמשנה אנחנו מבינים שזה היה הרבה מעבר לזה. זה לא בנות שילה, כמו בסיפור בשופטים, בנות ירושלים. יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו. רב צדוק הכהן מלובלין, שעוד נדבר עליו בהמשך בדברים, מאפיין פה דבר שמזכיר מאוד את יום הכיפורים. כלי לבן, בגדי לבן, מזכירים את יום הכיפורים, נכון? כהן גדול. יום הכיפורים שלנו, הקיטל שלנו, יום הכיפורים, בגדי הלבן. אתם קולטים שב-15 באב יוצאים בבגדי לבן כמו ביום הכיפורים. כלומר, א', 15 באב הוא יום טוב יותר מכל הימים הטובים האחרים. הוא מוקבל, מינימום מוקבל ליום הכיפורים. כאן גם תבוא השאלה הבאה שאני כבר נוגע בה, אנחנו נראה אותה בהמשך. האם יש קשר דמיון בין 15 באב ליום הכיפורים? כי האפיון הוא אותו אפיון. אני פותח סוגריים. קשה לנו לרגע עכשיו, אני בורח לשנייה מ-15 באב, אני לא מתמקד בזה. אני חושב שלנו קשה מאוד להקל גם את יום הכיפורים עם התיאור הזה של המשנה. אתם מבינים מה עושים אחר הצהריים ביום כיפור? נעילה. יוצאים לקרמים לרקוד. זה לא בבית ספרנו. ככה משמע פה. ראיתי שמביא מהמפרשים המאוחרים, רב גורן מזכיר את זה, נפלא, כשדנים בדיון למה קוראים במנחה של יום הכיפורים את... איזו פרשה קוראים במנחה של יום הכיפורים? פרשת האריות. אז התשובה שם היא ברורה, הולכים עכשיו לרקוד בקרמים, אלא איזה פרשה לקרוא. ברור שזו הפרשה של מנחה ביום כיפור. שמון תשובות, זו התשובה הכי חזקה. זה אחר הצהריים של יום כיפור. אז זה בסוגריים. תזבור, היי, מה, יום כיפר? זה בסוגריים. נגיע ליום כיפור. אבל אני חוזר ל-15 באב. יש דמיון בין 15 באב ויום הכיפורים, לא כי מוזכרו ביחד. כי האפיון הוא אותו אפיון. כי בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים בבגדי לבן שאולין שטעונים תבילה. יש עניין מקביל, אתם מיד תראו את הפסוקים שלומדים את זה, כמה זה מקביל לגמרי. אז צריך להבין, כלומר כדי להבין את 15 באב, כנראה נצטרך להבין את הקשר בינו לבין יום הכיפורים. אני ממשיך. כדי שלא לבייש את מי שאין לו, אז לוקחים כלי לבן שאולין. כל הכלים טעונים תבילה. למה זה קשור לכאן? כל הכלים, כלומר כל הבגדים, טעונים תבילה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים, ומה היו אומרות, בחור סנה עיניך וראה. מה אתה בורר לך? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל, ואתם יודעים שחסידים היו קוראים את המשנה הזאת, בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים ואומרות, בחור, סע עיניך וראה. מה אתה בוחר? יש לנו קצת דברים שלא נראים טוב, אה? יש דברים שטעונים תבילה, יש לנו כאלה שאין להם כלים לבנים משלהם, הכל שחור. אבל תן עיניך במשפחה. משפחה טובה אנחנו. אנחנו משפחה, אבא. בחור, סע עיניך וראה. זה לא רק דרוש, אתם תראו בהמשך כמה זה הרבה יותר מזה, כי זה טיפ-טיפה מסביר לי את החיבור ל-15 באב ויום הכיפורים. הבחירה בישראל, עוד מעט נראה איך קוראים לימים האלה, שנייה. ואומר תנו לה מפרי ידיה ויללוה בשערים מעשיה. אגב, הדרוש החסידי הנפלא שאמרנו עכשיו, ודאי מסתדר עם דברי רבותינו שכל אשת חיל זה משל לכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. סתנו לה מפרי ידיה, זאת הקלה. ואגב, בכלל לא צריך לחשוב שזה רחוק מפשוטם של דברים, הרעיון שהוא דרוש. כי כל חתונה אצלנו, אנחנו מברכים על זה 7 ברכות, היא בעצם בבואה של החתונה של הדוד והרעיה. כל עניין החתונה הוא בבואה של החתונה של הדוד בכנסת ישראל. הברכות עסוקות בזה. רעים האהובים, סוס תסיס ותגל העקרה, משמח ציון, כל הברכות. כך ש-15 באב אני עוד לא הבנתי, אבל אני מבין שביום הכיפורים כנראה מתרחשת איזושהי חתונה. ועוד רגע תראו שהמשנה תאמר את זה מפורש. נצטרך להבין את זה. וכן הוא אומר, צאנה וראנה בנו ציון במלך שלומו, בעתרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אמן. אבל שתי שאלות. א', איפה יום הכיפורים נמצא פה? ב', איפה 15 באב נמצא פה? סתם רעיון, פסוק פתאום, תראו את רש"י. יוצאות בכלי לבן שאולין, רואים את רש"י במקור 2 בצד ימין? שכולן שואלות זו מזו אפילו עשירות כדי שלא לבייש וכולי את מי שאין לו. אצל רב צדוק הכהן מלובלין זה לא לבייש את מי שאין לו. ולכן נותנים כולם לכולם מכלי הלבן שלהם. טעונים תבילה קודם שילבשום לפי שאין כל אחת בקיאה בחברתה שמנידה הייתה. ותעבירו את זה עוד פעם לעומק, שמנידה הייתה. זוכרים את מגילת איכה, איך אנחנו מתוארים שם? לנידה הייתה, כל רעי הבא גדובה. להיות נידה זה כל 9 באב, על זה היה דווה, דווה, נידה. וחולות כמו לחול במחולות, ועכשיו שאלנו איפה 15 באב, איפה יום הכיפורים, אז מה היה הפסוק האחרון? צאנה וראנה בנו ציון ובמלך שלמה, בעתרה שיתרה לו אמו. במלך שלמה, במלך שהשלום שלו. הבנת שיר השירים שהמלך שלמה זה הקדוש ברוך הוא, זה רשי. בעטרה שיתרה לו אמו, אמו זה כנסת ישראל. אז זה פלא פלאות. כלומר, כנסת ישראל היא זו ששמה את העטרה, את הכתר, על ראש המלך. אגב, פסוקים מפורשים אצל שלמה במשלי. אשת חיל, לא להמשיך במאמצא, אשת חיל, עטרת בעלה. אשת חיל, כנסת ישראל, היא עטרת בעלה. היא השמה את עטרה לבעלה. אשת חיל, עטרת בעלה. זוהר הקדוש כתוב שאשת חיל זוהי התורה שבעל פה. עטרת בעלה. צריך להבין את זה טוב, 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 טוב. נגיע לזה עוד מעט, אבל זה רש"י מפורש. צאנה וראנה בנו ציון במלך שלמה, בעטרה שעיטרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו, שאלנו מה זה קשור ליום הכיפורים ומה זה קשור לחמישה עשר ואב. ביום חתונתו זה מתן תורה. רש"י זה מתן תורה. יום הכיפורים, פלא פלאות, ממתי יום הכיפורים נקרא יום מתן תורה? שניתנו בו לוחות האחרונות. רש"י מדגיש שוב לזכור שזה הלוחות האחרונות, שנזכור. בו' בסיוון עולה משה רבינו להר, 40 יום הוא יורד עם הלוחות הראשונים בי"ז בתמוז וישברם, נכון? חטא העגל, 40 יום, ראש חודש אלול, נתחיל בשופר ונתחיל בסליחות ונתחיל לעסוק בכל ההתעוררות שבראש חודש אלול, אוטוטו, עולה משה רבינו להר 40 יום, נכון? עד יום הכיפורים, ואז ניתנים לוחות האחרונות. מצוין. אבל איפה ראינו שיום הכיפורים נקרא מתן תורה? עוסקים ביום הכיפורים בכל התפילות, תזכרו יום שלם של תפילות. מישהו מזכיר שם את מתן תורה בפשטות? אנחנו עולים או מזכירים פסוקים כלליים, אבל מתן תורה? אתה נגלית בענן כבודך על הר סיני, זה בראש השנה, בשופרות. להגדיר את יום הכיפורים, אדם סיים את יום הכיפורים ולא ראה אף פעם את המשנה הזאת, הוא יגדיר אותו מתן תורה? ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. איפה 15 באב? בפשטות? זה 15 באב. היי, אבל חזקה שבניין בית המקדש ייבנה בהפוך, בתשעה בו. מביאים כל המפרשים, נכון? יבנה בניין בית המקדש בתשעה באב, ואז יהיה החג הגדול. וחג גדול מתחיל בתשעה באב כמו פסח. אז תשעה באב זה החג הראשון, נכון? א' דגאולה העתידה, ב' דחול המועד, ג' ד' ה' ו' ז', זה יוצא ט"ו באב. ט"ו באב זה היום השביעי לתשעה באב. מתשעה באב עד ט"ו באב יש, זה היום השביעי. ת' י' י' א' י' ב' י' ג' י' ד' ת' ו'. ואז בט"ו באב, כנראה כל העניין של 15 באב, בט"ו באב זה מה שמאפיין את יום שמחת ליבו. כלומר, יום חתונתו זה מתן תורה, זה יום הכיפורים. אז לא טעינו בהנחה היסודית שלנו. לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. אני אומר עוד פעם את הדברים מההתחלה, אבל הפעם צריך אומץ כדי להבין אותם, וזה פשט. כלומר, אלה ימים יותר טובים מהבחינה הזאת מכל הימים האחרים, משלושה רגלים, מראש השנה, מהימים דאורייתא בוודאות. ובין שני הימים האלה, יום הכיפורים הוא יום החתונה, אבל היום הגדול, יום שמחת ליבו, הוא יום בניין בית המקדש, ואיתו אנחנו נפגשים בט"ו באב. עכשיו, גם בלי ההברקה הזאת של תשעה באב וט"ו באב שבעה ימים, חגים מתרחשים באמצע החודש. פסח, סוכות. ט"ו באב הופיע בזוהר הקדוש הרבה, סביב 15 באב, רק נקודה אחת שחוזרים עליה כל הזמן. שלמותא דסיהרה. הירח במילואו. בכל חודש, באמצע החודש, יש ירח במילואו. אבל ט"ו באב הוא עוד יותר מתמיד. קודם כל, ט"ו באב הוא הלילה שבו הלילות מתחילים להתארך. הוא הזמן שבו מתחילים להתארך הלילות, ועוד מעט בסיבות של ט"ו באב אנחנו נראה שעכשיו מתחילה התקופה הזו שהלילות מתארכים. המקפידים על ותיקין שמים לב לזה. ט"ו באב הוא הזמן שהלילות מתחילים להתארך, ועוד מעט נראה את הנפקות ההלכתית שמופיעה בגין זה. אבל ט"ו באב הוא גם הירח המלא שמופיע אחרי הירידה הגדולה ביותר. אם תמיד ט"ו באב מתאר את העלייה בעוצמתה, את ההשתלמות בשיאה, כל ט"ו בחודש, הרי שחודש אב מתאר את הירידה בעוצמתה, וממילא העלייה שבאה אחרי הירידה היותר נוראית, היא גם העלייה היותר גדולה. אז יום חתונתו ויום שמחת ליבו, 15 באב, מה יש בו ביום הזה? מה קרה בו? מה יש בו? מה הנפקות שלו? מה לוקחים ממנו? מה מנסים? מה אני מנסה לעשות איתו? אנחנו נחזור עוד רגע על הגמרא עצמה, שתמהה בעצמה על זה, רק נראה את תחילתה בהמשך מקור אחד, זה נקרא פה מקור שלוש, אבל בהמשך, באותה שורה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. מישהו זוכר מתי פעם אחרונה עסקנו ברבן שמעון בן גמליאל? בקינות של 9 באב. ורבן שמעון בן גמליאל, נשיא ישראל הראשון ב10 הרוגי מלכות. זה רבן שמעון בן גמליאל הזה, שמתאר את המהפכה הגדולה, את יום החתונה, את יום שמחת הלב. זה דבר פלאי, צריך לחשוב עליו, עוד נדבר עליו אם נספיק בהמשך. אמר רבן שמעון בן גמליאל, בשלמה שואלת הגמרא, ואנחנו עוד לא נראה את תשובותיה, עוד רגע נראה אותם ביחד. יום הכיפורים, אני מבין מה העניין שבו. משום דאית בי סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. ולקרוא ברשי, רשי מסביר שזה לא שני דברים. אנחנו מדברים על יום הכיפורים כל הזמן כיום סליחה ומחילה. מתי בא לידי ביטוי הסליחה והמחילה? במתן הלוחות האחרונות. זאת אומרת שכשקראנו ליום הכיפורים יום מתן תורה, התכוונו להגיד יום מתן תורה של סליחה ומחילה, ליום מתן תורה של לוחות האחרונים. יום מתן תורה לא של וב בסיוון, התפלנו, אלא של יום הכיפורים. אני אסביר את זה עוד מעט, אבל אני כבר רוצה להגיד לכם דבר מעניין מאוד, שרבי צדוק מדבר עליו נפלא. אתם יודעים מה ההבדל בין לוחות הראשונים ללוחות השניים? הבדלים בלי סוף. אבל ההבדל האחד שמאוד בולט בין לוחות הראשונים ללוחות השניים שמופיע בתורה, מוגדר כך. ביחד עם לוחות הראשונים, זוהר הקדוש מדבר על זה, ומופיע בחז"ל איזה רמזים כאלה ואחרים, קיבל משה רבינו עם הלוחות הראשונים 1,000 אורות. זוכר שהזכרנו את זה בזמן האחרון. הם לא באו יחד עם הלוחות השניים. האורות האלה לא מופיעים בלוחות השניים. ובמקומה מה בא? הלכות ותורה שבעל פה. צריך להבין את זה לעומק. לא האורות באורותיות שלהם ירדו, אלא הכלים שלנו לגלות את האורות במציאות הכי תחתונה ירדו עם הלוחות השניים. בלוחות הראשונים לא הייתה שכחה. בלוחות השניים יש שכחה. מה לי פעם הרב אדרי? אתם מכירים את רשי האחרון האחרון על התורה? הערה נפלאה, העיר לי פעם בשמחת תורה. רשי האחרון על התורה. אנחנו אוהבים ללמוד רשי, ולדייק ברשי. רשי כל אות מדויקת, הנקודותיים ברשי מדויקות. אז רשי, בפסוק האחרון על התורה כתוב, ולכל האותות והמופתים, ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. רש"י מוטרד, איזו יד חזקה עשה משה לעיני כל ישראל? יד חזקה עשה השם, ביד חזקה ישלחם, ביד חזקה יגרשם, לא ראינו יד חזקה. אז רש"י אומר, היד החזקה היה כשהוא שיבר את הלוחות. האמת שהמקור של זה דברי חז"ל, למה זה יד חזקה? לשבור גם אני יכול. אז למה זה יד חזקה? על פי חז"ל בירושלמי, הקדוש ברוך הוא תופס את הלוחות מצד אחד, ירושלמי נורא, ומשה מצד שני, ועושים ידיים, מי שובר. הלוחות היו שישה טפחים, טפחיים מכאן, טפחיים מכאן, וטפחיים באמצע, שניים אוחזים בתלית, עד לשון הירושלמי בתענית שגברה ידו של משה. זה לא יאמן. גברה ידו של משה. כך כתוב. זהו שכתוב ולכל היד החזקה. חזקה על מי? קשה להגיד. אבל זהו לכל היד החזקה. ובזה מסתיים את התורה, ירושלמי. רש"י מביא את זה ומקצר ואומר כך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יישר כוחך ששיברת. אז שקויך זה טוב, זה באמת סיום של עלייה לתורה והכל שקויך, זה טוב. אבל ששיברת זה גם נכון. אבל העיר לי פעם מישהו נכון, הוא אומר לי, אני לא מבין, ככה מסיים רש"י, לא היה איזה מגיע שאמר, אולי אפשר לסיים ב-happy end. לפחות שים קרדיטים, עם מוזיקה, משהו, לא מסיימים כך, לא יפה. יישר כוחך ששיברת. נכון, את זה קוראים בשמחת תורה. אז לא שמים לב שם, בסוף רש"י כבר קצת עם יין ולא שמים לב, אבל יישר כוחך ששיברת, צריך להבין את זה. אז איראני פעם באלף, הרב אדרי בשם אחד מהאדמו"רים מגור, זה דבר נפלא. מסיימים את וזאת הברכה ומתחילים מיד את בראשית, נכון? למה מתחילים מיד את בראשית? כדי להתחיל מההתחלה. כתוב ברבותינו שאילו היינו מקבלים לוחות ראשונים, לא הייתה שכחה. אם לא הייתה שכחה, לא היה צריך להתחיל בראשית. עכשיו מתחילים בראשית, למה? כי יש לוחות שניים. אז שכוח ששיברת. יישר כוחך ששיברת בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. טוב, נחמד. בעומק, אתם יודעים מהו סיום התורה? כל עניין לוחות האחרונות ויום הכיפורים, זה הקדמה ל-15 באב, נגיע לזה. כל עניין לוחות האחרונות ויום הכיפורים, הוא מתן תורה שמלמטה למעלה. לא שמלמעלה למטה. אנחנו לא מתבלבלים כשאנחנו קוראים לשבועות זמן מתן תורתנו. זה זמן מתן תורתנו. יום הכיפורים הוא לא יום שניתנו לוחות אחרונות. הוא נקרא בחז"ל יום סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. יש תורה שניתנת בתור סליחה ומחילה. יש תורה שניתנת לצדיקים. לוחות ראשונים זה עבודת הצדיקים, לוחות שניים זה עבודת בעלי תשובה. אם לוחות הראשונים ירדו 1,000 אורות, הם לא נמצאים בלוחות שניים. בלוחות שניים יורדים אלפי אלפי הלכות ובירורים שאני יכול לגעת בהם. אולי 15 באב יהיה קשור לנקודה הזאת, כשנצטרך להבין את זה. אבל לא חג השבועות הוא יום החתונה שלנו. בחג השבועות הגיע החתן, אבל לא נגמרה החתונה. יש אצל חז"ל ביטוי הכי קשה כשמדברים על חתונה, לתאר מה קרה בחטא העגל. מכירים את הביטוי? והיו ישראל ככלה המזנה תחת חופתה. אני לא יודע אם אנחנו מבינים מה אנחנו אומרים. כל מתן תורה הוא חתונה. אגב, כל המנהגים של חתונה זה מתן תורה. מכירים את הנרות? הלפידים, האש, הענן, הערפל. כל המנהגים של החתונה זה מתן תורה. מתן תורה זה יום החתונה, אנחנו אומרים את זה כל שבת. ישמח משה ומתנת חלקו כליל תפארת בראשו נתת לו. המלך שלמה עטר את בעלה, זה יום החתונה. אבל לא חג השבועות הוא החתונה, צריך להבין, לוחות הראשונים זו חופה שהתפוצצה. החתן יורד, והיו ישראל ככלה מזנה תחת חופתה. כלומר, יום החתונה הוא יום הכיפורים, וביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. זו המדרגה של בעלי תשובה. זו המדרגה שאנחנו עלינו להר מיוזמתנו. אין קולות, אין לפידים, אין ברקים, אין קולות שופר. אנחנו תוקעים בשופר קטן, כי כרוז יוצא מן המחנה ואומר משה עולה להר, כל אחד שיעשה את התיקון שלו. הציניקנים, ולא רק הציניקנים, אמרו שאין שום סיכוי. מתן תורה הוא ה-second chance, לא ה-first chance. לא הוא מתן תורה, הוא זמן מתן תורתנו. אתם מבינים את המושג זמן מתן תורתנו? הוא זמן, הוא הסגולה של מתן תורתנו. בחג השבועות מתרחש עצם העניין של החתונה, אבל היא לא באה לידי מימוש. בתיקון ליל שבועות אנחנו מתקנים את קישוטי הקלה כדי להיות ראויים. אבל המימוש הוא ביום הכיפורים. עכשיו, ההקדמה הזו על יום הכיפורים מאוד חשובה, כי על בסיסה נבין את 15 באב. חז"ל, אני חוזר לדברים בגמרא, בישלם היום הכיפורים משום דעיד בי סליחה ומחילה יום שניתנו בו לוחות האחרונות, אלא ט"ו באב מהי היא, אבל מה היה בט"ו באב? וכאן הקריאה הקלאסית שתמיד עוברים אותה, ככה כולם, ככה אני למדתי גם, ונותנים לט"ו באב כמה רעיונות, וכל רעיון הוא רעיון יפה מאוד, אבל פעם אמר לי מורה שכשיש הרבה תשובות יש בעיה. נותנים כל מיני דברים יפים שהיו בט"ו באב, והדברים היפים שהיו בט"ו באב הם בהחלט סיבה מספיק טובה לחגוג בשילו ולעשות פריילך, זה נחמד מאוד. אני מחפש סיבה למה 15 באב הוא היום הגדול ביותר של השנה. לזה אני צריך סיבה. זה מה שכתוב במשנה, בפשט. אני מחפש סיבה למה 15 באב הוא המרמז ליום שמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא. לא רק ליום חתונתו. זאת אומרת שצדקנו בקריאה ש-15 באב הוא גם קודם ליום הכיפורים. לא רק כרונולוגית. את זה אני מחפש. הוא חג להשם בשילו מימים ימימה. צריך להבין את המושג הזה. זה שחג, אגב, לא קיבל צביון מוגדר, אתם תתפלאו, זה מעיד על עוצמה שאנחנו לא יכולים להפין, אפילו להלביש אותה. איך מסיים ישעיהו הנביא? והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת ושבתו יבוא כל בשר להיראות לפניי וכו' וכו' וכו'. אז למה ליום הכיפורים אין, סליחה, אז למה לראש חודש? אין שום צביון מוגדר. הלל. מה? מלאכה? לא מלאכה? איך? מי? וראש חודש יהפוך להיות הדבר הגדול ביותר? מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו? זאת בדיוק הנקודה, זה החלק שאנחנו מכניסים. חג להשם בשילו מימים ימימה, ואני חושב שכשנבין את 15 באב, נבין בעזרת השם הרבה יותר את הפלא הזה של היציאה אחר הצהריים לריקודי יום כיפור. אולי מהכמיהה הזאת לחג הזה שאמור להיות היום, אולי נוכל להתחיל להבין מה אנחנו צריכים בעצם לעבור היום הזה. חז"ל מביאים פה מספר סיבות, ואני לפני שאקרא את דברי הגמרא, ואני רוצה לעבור על הסיבות האלה בקצרה רבה מאוד, אני חושב שהנקודה המשתפת את הכל היא נקודה עמוקה מאוד. לפניהם אני רוצה לקרוא מדרש מדהים, שמופיע במקור 5 למטה. המדרש הזה מופיע בילקוט שמעוני, ובו כתוב כך. המדרש הוא על חודש מנחם אב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. 15 באב לא מוזכר במדרש, אבל גדולי החסידות ראו את המדרש כהסבר ל-15 באב. חודש אב מוזכר. עלה אריה מסובכו. על הפסוק הזה, אגב, נסוב כל המדרש. פרק ד' בירמיהו. זה נבוכדנצר הרשע. המשול לאריה, והוא עולה מסובכו להחריב את בית המקדש. במזל אריה. חודש אב מזלו אריה. עד גלות ירושלים בחודש החמישי, דברי ירמיהו בן חלקיהו. והחריב בית המקדש שנקרא אריאל. האריה הוא הנקודה של כל המדרש. הוי אריאל, אריאל, קריית חנה דוד. על מנת שיבוא אריה, זה הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו אריה זה נבוכדנצר, אריה זה החודש, אריה זה בית המקדש, אריאל, אריה זה הקדוש ברוך הוא. תופסים את ההיפוכים? על מנת שיבוא אריה זה הקדוש ברוך הוא שכתוב בו אריה שאג מלא יירא במזל אריה, והפכתי אבלם לססון, ויבנה אריאל בונה ירושלים השם. מישהו פעם חיפש בחז"ל את רעיון ההיפוך בשיאו, זה המדרש הזה. עלה אריה זה נבוכדנצר, במזל אריה, להחריב אריה. על מנת שיבוא אריה, במזל אריה, לבנות אריה. זו תפיסה אדירה של האריה, של החורבן. האריה, שהוא נבוכדנצר, מפה, או הקדוש ברוך הוא. האריה, שהוא מזלו של חודש מנחם אב. והוא בית המקדש. הוי אריאל, אריאל, קריית חנה דוד. האריה הזה הוא מושג גדול גדול מאוד אצלנו. חייו של יהודים מתחילים בהתגבר כארי. עניינו של יהודי הוא להתגבר כארי. זו הפתיחה. יתגבר כארי. לעמוד בבוקר לעבודת בורו. האריה וגבורתו של האריה זה לא הקדוש ברוך הוא ונבוכדנצר, אלא זה הקדוש ברוך הוא ונבוכדנצר. בי יש אריה ואריה. וכל פעם כשעולה אריה מסובכו, אתם מבינים איך נקרא החטא? הסבך הפלונטר, הקשרים האלה. הוא עולה במזל אריה, לא בחודש אב. כמו שאריה ואריה זה בי, גם כל 12 המזלות הם בי, כמו שכל 12 השבטים הם בי. וגם בי יש את מזל אריה, ונדבר עליו עוד מעט. והוא עולה כדי להחריב אריאל, על מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה אריאל. עלה אריה מסובכו בי"ז בתמוז ולא אפשר לחתונה להתרחש. אבל אילו הייתה החתונה מתרחשת בי"ז בתמוז, היא לא הייתה באה במדרגה הזו של יום הכיפורים. אני אומר פה משהו מוזר, אתם מבינים? כלומר, אילו לא היה מצב כזה של אריה שעולה מסובכו כדי להחריב אריה, גם לא היה יום הכיפורים שהוא יום סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. צריך להקל את זה טוב, את ההתגבר כארי. סוד ההיפוך. האריה, מלך החיות. תשאירו רגע את האריה הזה בצד. אנחנו נחזור אליו עוד מעט, זה 15 באב. מה קרה בט"ו באב בפועל? בואו נהיה נאמנים לדברי רבותינו, לדברי חז"ל, את המשנה ראינו, נסיים רגע את דברי הגמרא, רק נראה את הפרטים שהיא רואה. אמרתי, היום זה באמת חריג, לומדים סוגיה. אז אני חוזר בשלמה יום הכיפורים, ממש ליד הספרה 3. תזכרו ככה בצד את האריה. משום דעית בי סליחה ומחילה יום שניתנו בו לוחות האחרונות, אז מובן שהוא יום טוב מיוחד לישראל יותר מכל הימים האחרים. אגב, אני עדיין שואל, זה לא מסביר למה הרעיון אז הוא דווקא לצאת ולרקוד. ואין לו תשובה על זה. זה גם לא מסביר למה כלי לבן שעולים. כתוב שלא לבייש את מי שאין לו. אבל זה לא מסביר את זה. נכון? זה לא מסביר את הצוויון, את האפיון. זה מסביר למה זה יום טוב יותר מכל הימים. זאת אומרת, מה רוצים עכשיו להגיד בכל הדברים הבאים? למה 15 באב הוא יום טוב יותר מכל הימים האחרים? ולכן כשתבוא עכשיו הגמרא ותגיד כמה אירועים היסטוריים, אני צריך להמשיך להיות נאמן למה שהיא פתחה בסוגיה. כל אירוע כזה צריך להיות הסבר ללמה זה יותר מכל הימים הטובים האחרים. כל אחד מהדברים הבאים הוא לא רק מה היה ביום הזה, אלא למה מה שהיה ביום הזה הוא יותר מכל הימים האחרים. הרבה ימים היו בהם הרבה דברים. 5 דברים הראו את אבותינו ב9 באב. חטא המרגלים, חרב הבית בראשונה, בשנייה, 5 דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז. אבל לא כתוב לא היו ימים טובים או הפוך יותר. צריך לתפוס את זה טוב. למה הפרטים שנדבר עליהם עכשיו, שמתרחשים במשך ההיסטוריה, הם הנקודה שמסבירה מה 15 באב הוא יותר מכל הימים האחרים בישראל? על בסיס השאלה הזאת נקרא ותראו כמה זה קשה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אלא ט"ו באב מה היא? אלא 15 באב מה היא? מה יש שם? מה היא זה לא מה יהיה? מה היא? מה הוא? אתם זוכרים שאלה מה היא? מה היא? מה היא חנוכה? מה היא חנוכה? לך לגן, תשאל מה היא חנוכה. על איזה נס קבעוה? מסביר רש"י מה היא חנוכה. מה היא חנוכה זה לא, לפעמים מה היא בגמרא, לפעמים מה היא זו שאלה פרקטית. מה? לפעמים מה היא זה... תגיד את הנקודה כבר. למשל, במאי כמיפלגי. מכירים את הביטוי במאי כמיפלגי? אל תגיד לי עכשיו חולקים שבית שמאי אומרים כך ובית הלל אומרים כך. לך הביתה, אני יודע. מהי המחלוקת? לא יודע איך מסבירים את זה. מה השורש? מה? במאי? זה אותו דבר. אלא ט"ו באב, מהי היא? ולכאורה, כשאני למדתי את הסוגיה, אני מודה, עניתי על השאלה מה היה. ולא מה הוא. ועכשיו אני רוצה ללמוד מה הוא. של החמישה עשר באב, מהי היא? תשובות. אמר רב יהודה, אמר שמואל, יום שאותרו שבטים לבוא זה בזה. מהי דרוש? זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד וגומר, זה הדבר, דבר זה לא יהיה נוהג אלא בדור זה. מה שנקרא, נשים רגע אצבע, אני אסביר את זה במילה אחת בלי להאריך. מילה אחת. בסוף ספר במדבר ישנן שתי פרשיות. בנות צלופחד באות, זוכרים? והן אומרות שהן ללא בנים חמש בנות צלופחד, נכון? בן חפר, בן מנשה, והן מבקשות נחלה. הן מחדשות את החידוש הגדול, בת יורשת נחלה. פה מאוד. ובנות צלופחד שואלות את השאלה, משה שואל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כן בנות צלופחד דוברות, מצוין. כל מי שהיא תתחתן איתו, היא לוקחת מנחלתה, והיא יורשת נחלה, היא ממשיכה את אביהן. מצוין. פרשה, שתי פרשות אחר כך, במסעי, באים בני יוסף, בני מנשה. ואומרים, זה נחמד מאוד הפרשה הקודמת, ההצלחה עם המחאה הייתה מעולה, אבל תבדקו את התקציב. זה היה מאוד יפה, אבל מה יהיה תכלס? בנות צלופחד, אתם תצאו יפה מהעניין. ייקחו כל אחת את הנחלה שלה, ואנחנו בני יוסף נמצאנו מפסידים. הולכים לקודש ברוך הוא ואומר, כן בני יוסף דוברים, אתה צודק, היא צודקת, וגם את צודקת. נו, אז מה עושים? אז עושים הכרעה. מעכשיו בנות צלופחד התחתנו, אבל בתוך השבט. אם הייתי מבנות צלופחד הייתי אומר, כל הוורט הגדול הוא באמת עצום, אבל הכוונה היא בתוך השבט. צוין. באים חז"ל ומחדשים את אחד החידושים הגדולים בעולם. כל הדין הזה שבו מסתיים ספר במדבר הוא לדור הזה של הכניסה לארץ. למה? כדי שבבסיס השבטים יקבלו באופן צודק. וזה מתאר את עוצמתם של בנות צלופחד. כי הן חידשו חידוש של בת יורשת נחלה. ומהדור הבא באמת בת יורשת נחלה, והיא יכולה להתחתן עם כל אחד מישראל. והסתדרו בהמשך כבר עם השבטים. רק כבסיס קבעו את הקביעה. זה חידוש עצום. זה הדבר, רק עכשיו זה יהיה נוהג. ממתי היה השינוי? מט"ו באב. שם השינוי בהגדרה ההלכתית, הותרו שבטים לבוא זה בזה. חג האהבה. אגב, אני לא נבהל מהמילה הזו, היא מצוינת, לדעתי זה אחת ההגדרות הטובות ביותר לט"ו באב, רק צריך להבין אותו. אני טוען שט"ו באב זה לא טו, זה וואן באב. עוד מעט נגיע. איך, מה? כן, נכון. זה וואן באב, נגיע, חכו. אבל זה נכון, הותרו שבטים לבוא זה בזה, זאת אומרת, תקשיבו טוב מה כתוב פה, אני רוצה שנבין את החידוש. בניגוד לדין תורה. באים חז"ל ודורשים זה הדבר. אבל מה יוצא מהתורה? אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר כן בני יוסף דוברים, בלי דרשות. מה המשמעות של סוף ספר במדבר? בת יורשת נחלה ומתחתנת רק עם בני שבטה, נקודה. לא כתוב בתורה משהו אחר. אתם שומעים את התורה שבעל פה? עכשיו, התורה שבעל פה לא רק תקנה שבת יורשת נחלה ומתחתנת עם בני השבטים האחרים, אלא מביטול ההלכה כפי שהיא מופיעה בתורה, היא עושה חג. אין גבול. מה החג? השתחררנו מעולה של פרשת מסעי. מה יוצא מפרק למד וב בספר במדבר? שבת יורשת נחלה אבל חייבת להתחתן עם בני שבטה. מה הבעיה? מה יש? גזירת הכתוב. לא! זה הדבר, זה רק באותו דור. אבל מכאן ואילך הותרו שבטים לבוא זה בזה. והחידוש הזה הוא חג. זה נתון ראשון. ט"ו באב. הותרו שבטים לבוא זה בזה. הלאה. עוד נחזור לשם אחר כך. נו, נמשיך הלאה. מה הדבר השני? אמר רב נחמן, אמר רב יוסף, אמר רב נחמן, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל. בעקבות סיפור פילגש בגבעה, ואגב, הסיפור הזה של רב יוסף רב נחמן, הוא מה שמופיע במקרא על חג השם בשילו. נכון? ויצב על כל איש בנימין לכו וערבתם וחטפתם איש אשתו. עכשיו במילה אחת, מעשה פילגש בגבעה בלי לחזור, הוא המעשה המחריד שאי אפשר לתאר אותו. הוא תיאור מפורש בפרק של סדום בהתגלמותה בתוך כנסת ישראל. סדום בהתגלמותה. על כל המכוער שיכול להיות בסדום. על הסדומיות הזאת בלי הנחות. לא פחות מזה במילימטר. התחושה הטבעית היא הוקעת השבט ואי הכנסתו בקהל. זאת אומרת, לא מתחתנים עם שבט בנימין. גם זו הייתה הכרעה לא סתמית. כך הייתה הכרעה. עכשיו, מעשה פילגש בגבעה, לזוכרים את ספר שופטים, מופיע בחצי השני של הספר. אבל רש"י מיד וחז"ל, ומיד אנחנו יודעים את זה, מעשה פילגש בגבעה הוא ההתחלה של התקופה. פילגש בגבעה ופסל מיכה הם תחילת התקופה. הם מופיעים בפרקים האחרונים, הזמן קצר מכדי להראות את זה, זה פשוט. כשאני אומר תחילת התקופה בספר שופטים, תבינו, אנחנו קרובים ליהושע בן נון. אנחנו במות יהושע. כשמקודם סיפרתי על הותרו שבטים לבוא זה בזה, זה חג שעשו ממה? מביטול חלילה כביכול. מביטול הפשט של המקרא. שינוי. במקרא כתוב, בנות צלופחד, דוברות, בני יוסף, אין סתירה, מתחתנים בתוך השבט. חז"ל אמרו לא, ועשו חג מזה. יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל הוא בדיוק אותו סיפור. כי ההתרה לבוא בקהל מתרחשת איך? במחולות, בשילה. לכן זה בשילה, כי זה שבט בנימין. כי זאת עיר הבירה של בנימין. ואותנו לא מעניינים המחולות בשילה, הרי במה עוסקת המשנה בבנות ירושלים? אבל זה נקרא על שם חג השם בשילה מימים ימימה, בגלל העניין של התרת שבט בנימין. עכשיו צריך לתפוס. שם נאמר שזה חג להשם מימים ימימה, זאת אומרת שזה לא מתחיל עכשיו, אלא מלבישים על ט"ו באב גם את עניין להתיר את שבט בנימין בקהל. זו נקודה שנייה. מהי היא? לא מה היה. מה זה? נקודה שלישית. האם זה סתם הרבה הרבה תשובות? חכו. נקודה שלישית. קודם כל נגמור רק איך זה כתוב. אמר רב יוסף, אמר רב נחמן, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר, ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, שבועה, שבועה, איש ישראל, חז"ל אומרים, איש ישראל זה הגדול שבישראל, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. נו, גמרנו. אז יש שבועה. אמר רב, מהי דרוש? אמר רב, ממנו, אבל לא מבנינו. ממש כמו הותרו שבטים. זה הדבר, הבנתי, ואנחנו ברוך השם משתחררים מזה. זה נשמע לא טוב, ט"ו באב. אמרו, בדיוק הפוך. התחברנו, נגיע עוד מעט. אנחנו משתחררים מכל מה שמעכב את החיבור הזה. עוד רגע. רבא בר בר חנה אמר, רבי יוחנן, אתם הולכים רחוק מדי, זה עוד בכלל הרבה יותר קדום בהיסטוריה. יום שקלו בו מתי מדבר, אגב מאוד מעניין למה לא זה פותח את הדברים. אם הולכים לפי סדר היסטורי, ותראו שבהמשך הולכים לפי סדר היסטורי, זה היה צריך להיות הממראה הראשונה. בלי להיכנס, אבל יום שקלו בו מתי מדבר מתואר נפלא כאן. הפירוש הוא שבתשעה באב היה איזה חטא? נזכור את זה כי זו נקודה בסיסית להמשך של ט"ו באב, תשעה בהוויה, חטא המרגלים, אותו הלילה, ליל תשעה בהוויה, כבר ראינו בתאריכים שזה תיארוך מדויק, תשעה באב. כ"ט בסיוון יוצאים המרגלים מחצרות, 40 יום הם חוזרים בתום, מקץ 40 יום מטור הארץ, זה יוצא תת באב. כשהם שווים בתת באב, אותו הלילה, ליל תשעה בהוויה, ויבקו העם בלילה ההוא. מה קרה אז? כל שנה ושנה בתת באב היו נכנסים ומיתים בבורות כל אותו הדור לפי מספרים שמופיעים. יש את המספרים פה, הם אלפים, זה נורא, אפשר להגיד אפילו. הכל מופיע ברש"י, מי שירצה ויראה אחר כך. בתשעה באב, האחד לפני האחרון נכנסו, מתו, ואז בתשעה באב של השנה, 40 נכנסים, וקמים בבוקר, והכל רגיל. אומרים, אולי טעינו בקידוש החודש, וזה לא תשעה באב, זה חטא. וכך ממשיכים לחשוש עד שרואים שהלבנה במילואה. כשרואים שהלבנה במילואה, ברור כבר שאנחנו לא טעינו בשום כיוון. גם לא יכול להיות שטעינו במספר ימים. די, הלבנה במילואה. טוב באב. את הרגע הזה שבו יצאו, תחשבו רגע על התיאור הזה, שבו יצאו כולם מהבורות, והבינו, קלו מתי מדבר, אין יותר מתי מדבר, הרגע הזה היה בט"ו באב. החיבור בין תשעה באב לט"ו באב ברור, הוא לא דרשה. הוא עומק עצום. עלה אריה מסובכו, על מנת שיבוא אריה. אבל מה היה אז? תקשיבו, זה דבר מאוד חשוב. לא שמים לב, תמיד מזכירים את קלו מתי מדבר ולא רואים איך ממשיכה הגמרא. דאמר מה? עד שלא, אתם רואים בשורה הרחבה השלישית, עד שלא קלו מתי מדבר, זה מספיק, לא? מתי מדבר. בשביל מה צריך את ההמשך? תשמעו, לא היה דיבור עם משה. 38 שנה. 30... כן, התחלה של ויקרא. 38 שנה אין דיבור של הקדוש ברוך הוא עם משה. אתם תופסים על מה אנחנו מדברים? חג האהבה. שנאמר פרשת השבוע הקודמת, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות. מי? וידבר השם אליי. אליי היה הדיבור. עד עכשיו לא היה אליי הדיבור. אליי היה הדיבור, מסבירים רבותינו, אני הייתי השם, גם בי התענף השם בגללכם. עכשיו הדיבור חזר, אני לא יודע אם אנחנו מבינים, הדיבור חזר למשה, זה לא פרט. למה? כי תיקנו. יש תיקון יותר קשה? מי תיקן? אנחנו. אנחנו תיקנו. איך אומר רב נחמן? כשהסתיימו הקינות, נעשה התיקון. תיקנו. אז יום שאותרו שבטים לבוא זה בזה, זה למה? כי אנחנו קובעים שלא ייתכן שמה שכתוב בתורה שבכתב הוא לעדי עד בעניין הזה. זה הרי חוצפה להגיד את המשפט הזה. יום שאותר שבט בנימין לבוא בקהל, פירושו אנחנו החלטנו שהשבועה הזאת לא תיתכן, ולכן הפשט של השבועה זה בינינו ולא מבנינו. יום שקלו בו מתי מדבר ואז נגלה שוב הדיבור אל משה, פירושו אנחנו חוזרים לדבר עם הקודש ברוך הוא, כי אנחנו תיקנו. אתם כבר קולטים את 15 באב יום הכיפורים לאט לאט? מהי היא? ואני אומר לכם, יום הכיפורים הוא רק יום החתונה. 15 באב זה יום שמחת ליבו. רגע, זה רק התחלה. ולאמר, יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירובעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל הרגל. אתם שמים לב, זזנו היסטורית כבר. ירובעם בן נבט הרי מקים את הפסל בבית אל, ואת הפסל בדן, בבאר שבע, וכשירובעם בן נבט מקים את הפסלים, הוא עושה את זה כדי שבני ישראל לא יעלו לירושלים לרגל. ואז כשהוא רואה שלא שומעים לו ועולים, מה הוא עושה? הוא מושיב שומרים, והשומרים נוטלים מכס כזה ומכס כזה, ולא מאפשרים את העלייה לירושלים. עד שבא הושע בן אלה, וכשהושע בן אלה מגיע, הוא מבטל פרוסדיות שהושיב ירובעם בן נבט על הדרכים, שלא יעלו ישראל לרגל, ואמר לאיזה שירצו יעלו. אני עוד רגע ממשיך, אבל כאן אני עוצר במשהו שלא כתוב בגמרא, אבל הוא כתוב בגמרא אחר כך. אתם יודעים מי זה היה הושע בן אלה? הושע בן אלה הוא המלך האחרון בישראל. למה הוא המלך האחרון בישראל? שמו את הפסוק. אצל הושע בן אלה כתוב כך. הפסוק אצל הושע בן אלה, ויעש הרע בעיני השם, רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. מה הטוב שהוא עשה? הוא עשה מהפכת עולם ואמר אפשר לעלות, נו, לירושלים. נפלא. אז חד. ואז כתוב בפסוק, בימיו עליו עלה שלמן עשר מלך אשור. שואלים חז"ל, מפני מה הושע בן אלה שביטל פרוסדיות והיה טוב מכולם, עליו עלה שלמן עשר מלך אשור והגלה את עשרת השבטים לאשור? תשמעו, זה גבלת. עונה הגמרא את התשובה הבאה, מפני ששמט קולר מצווארו ונתנו בצוואר הרבים. אני רוצה להסביר את המשפט. הלשון של חז"ל היא כזאת, מה נשתנה הושע בן אלה שגלו עשרת השבטים בימיו? תשובה, אלא עד עכשיו הייתה עבודת אלילים כשורה ביחיד. למה הוא עובד אלילים? למה הוא הולך לפסל בבית אל ובדן? כי ירובעם אמר, אבל הוא הולך. הוא באופן פרטי. וקשה לפני הקדוש ברוך הוא להגלות את הציבור בעוון יחיד. יש ירובעם בן נבט רשע. איך אפשר בגלל ירובעם בן נבט להגלות את עשרת השבטים? תשמעו, זה דבר נורא. הושע בן אלה, צדיק, ביטל פרוסדיות. ודאי מפעל חשוב. כיוון שבא הושע בן אלה וביטל כל המשמרות כולן, ואמר כל מי שיעלה לירושלים יעלה. תקשיבו טוב. אבל לא אמר הכל יעלו לירושלים. עליו הכתוב אומר, עליו עלה שלמן עשר מלך אשור. מפני ששמט קולר מצווארו ונתנו בצוואר הרבים. זה דבר נורא, זה מחריב. כלומר, עד הושע בן אלה, זה ירובעם בן נבט עשה את זה. אני יהודי רוצה לעלות לירושלים, אני אעלה לירושלים, יהרגו אותי. אני מאבד את מקום העבודה בטוח. מרגע שבא הושע בן אלה, דמוקרטיה. כל מי שרוצה לעלות לירושלים, יעלה. אבל המערכת החינוכית, המערכת הנפשית, התובנות כבר התרגלו ללכת לדן ולבאר שבע לבית אל. וזה התפקיד שלך, הושע בן אלה. אתם יודעים מה כתוב אצל הושע בן אלה? זה דבר מדהים, תשמעו. כל הזמן אני מדבר על התערות הדלתתא והתערות הדלאלה. גם במערכת האישית יש התערות הדלתתא והתערות הדלאלה. הושע בן אלה, כל הכבוד, סידרת הנחיה שעכשיו כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. בנית את הנפשות שאני אדע מה אני רוצה בכלל? מאיפה אתה רוצה שאני אדע מה אני רוצה? אבל נתתי חופש ביטוי ועשייה לכולם. אתם מבינים לאן הולכים? כל המורה דן, מהו יום שמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא? יום שמחת ליבו הוא ההמשך של יום חתונתו. יום חתונתו זה לא חג השבועות, זה החידוש של משנת סוף תענית. אגב, כמה פלאי, אדמו"ר הרש"ב אומר, כמה פלאי שהסוגיה של הימים הטובים ביותר בישראל היא הסוגיה שחותמת את מסכת תענית. שמעתם? מה הימים הטובים של ישראל? עיין סוף מסכת תענית. זה פילפ לויב. מוזכר שם לפעמים דברים טובים, אבל בטעות, מה שנקרא. כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, נו מה אפשר לעשות, יש ברירה, אין ברירה, מוכרחים בשביל החסידים גם את זה להגיד. כך מי שנכנס אדר, מי שם, יפה. אבל זה אגב, מה המשנה החותמת? אמר רבן שמעון בן גמליאל, זה ההרוג הראשון של הסרט הרוגי מלכות. לא היו ימים טובים לישראל. תיקון, זה שהתיקון הוא הכי למטה שיש. הושע בן אלה, עליו עלה שלמן עשר. כי לפעמים יש לך את כל התשתיות, ויש לך את הכל, ואתה מפספס את הכל. זה מרעיד הסיפור של הושע בן אלה. לפעמים אני מפחד, יכול להיות שיבואו רגע ויגידו, אבל נתנו את כל האפשרויות. אז תליתם את הקולר בצוואר הרבים, בגלל שנתתם את כל האפשרויות. אבל בניתי לכם מערכת שלמה, אתם לא מכירים את התחושה הזאת? וסידרתי מערכת ויכולת להיכנס לאיזשהו שטור, נכון, אבל לא לימדת אותי מה לרצות. לא לימדת אותי להתעורר התערות הדלתתה. אז העברת את הקולר מצוואר היחיד לצוואר הרבים. עליו עלה שם הנסר. זה לבכות את הסיפור של הושע בן אלה. אז החגיגה היא שהוא ביטל פרדסיות. זה קרה בט"ו באב. והטרגדיה היא שט"ו באב עוד לא התממש. כי הוא לא לימד את כולם לעלות לירושלים. כי אתם מבינים מה צריך להיות בירושלים בט"ו באב? כל מה שקרה היה כדי שיבוא אריה. במזל אריה. ויבנה אריה. כי כל עניין חודש מנחם אב, חודש האריה, זה היסוד של ההיפוך. זה היכולת להתגבר כארי. ההתגבר כארי הוא הכוח שלא עושה רעש, של ההתגברות. של הידיעה שאני יכול לעשות מה, התגבר כארי למה, מה אני יכול לעשות? לעורר את השחר. אני יכול לעורר את השחר? כוח ההיפוך, מנחם אב, ההיפוך של המנחם. הניחום הוא בהבנה של ההיפוך. אם זה לא היה אריה שבא מסובכו, לא היה רבי עקיבא שוחק כשהוא רואה את השועל. אבל עכשיו שזה אריה שבא במזל אריה, כדי להחריב ארי אל, מתפנה השטח להביא את אריה, שבלחם זכות ולא בנעמה דקיסופה, יוכל לבוא במזל אריה כדי לבנות אריאל, שנאמר בונה ירושלים השם. איך בונה ירושלים השם? איך? איך? המשך הפסוק, בונה ירושלים השם, איך? נדחי ישראל יכנס. אם היו נותנים לי לכתוב את הפסוק, הייתי אומר בונה ירושלים השם בהוקוס פוקוס. בונה ירושלים השם? נדחי ישראל יכנס. באמת. אתה לא יכול לסדר את זה במטוס ככה בצ'יק? נידח. ונידחת. עלה אריה מסובכו. במזל אריה. הזמן קצר, תראו את רק את הסיום של ט"ו באב, את הסיום בגמרא, זה פלא פלאות איך כל פרט פה. ואז המסקנה בסוף. כל מה שעסקנו עד עכשיו, עוד רגע, אז אני אגיד שהכל הקדמה למבוא. ואז מגיעים לנקודה, ואז גמרים. רב מתנה אמר, הוא לוקח את זה עוד קדימה לבית שני, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. זה כבר בכלל דבר מופלא. אצל הושע בן אלה דיברנו איך שהוא עושה פרדסאות, או פרוסדיות, זה גם על ההבלה שם אין עשר. יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, זה הרי התיאור המחריד ביותר, בתשעה באב עסקנו בזה, של אדריאנוס הרשע, שחיק תמיה. לא מצאו חז"ל ביטוי יותר טוב לנבלה, למפלצת הזאת, משחיק תמיה. תמי העצמות. הדבר הכי מלוכלך שהיה בעולם, אדריאנוס בביתר. מה החג של ט"ו באב? שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. לא שחיו, שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. ועל זה אנחנו אומרים בברכת המזון, הטוב והמיטיב. הטוב שלא הסריחו, והמיטיב שניתנו לקבורה. אומרים הטוב והמיטיב על עוד דבר, אתם יודעים על מה? על יין חדש. יין טוב שבא לשולחן שני, אומרים הטוב והמיטיב. מחריד. אני מצטער שאני אומר, אבל זה נשמע מוזר. אתם יודעים למה אומרים על יין טוב, הטוב והמיטיב? כי אתם יודעים מה עשה אדריאנוס קיסר? אדריאנוס קיסר גדר את הכרמים שלו בנו. ומאדם הוא השקע את הענבים. זה השחיק תמיה. זה היה המוזיקות שהוא אהב. זה היה המוצרט שהוא אהב שם. כל שחיק תמיה יש לו איזה מחלה כזאת. זה היה המחלה, זה אדריאנוס. אז אתם יודעים מה מברכים על יין אדום טוב? זה קשה להגיד את זה. הטוב והמיטיב. כדי להזכיר את ההבדל בין הכרמים שלו, ימח שמו לכרמים שלנו. בין יין ליין. בין מה עושה היין ההוא למה עושה היין הזה. מה זה יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה? ואין מה זה? יש דבר יותר קשה בעולם? אבל כשהרוגי ביתר ניתנו לקבורה, התגלה שאני בגוף, שאני כאן, ממשיך את הדורות הלאה, ואני יכול להגיע לאבותיי ולאבות אבותיי ולאבות אבותיי, ואני מגלה איך אנחנו ממשיכים מתוך החורבן. יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה הוא יום הקמת בית הקברות הגדול ביותר של העולם. אבל עכשיו, עליו אני בונה את הכל. ט"ו באב מהי היא? יום שמחת ליבו, קשה להגיד את זה. יום שמחת ליבו זה יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה? כן! כי אצל אדריאנוס אין בכלל מושג כזה. קבורה, הרוגים, יין שמעורר לקדושה, הכל טומאה, הכל זול, הכל כאן ועכשיו ומיידי וכלום, הכל מצליחנות. ט"ו באב הוא יום שמחת ליבו. ט"ו באב הוא היום שבו אנחנו אומרים לתורה שבכתב, אנחנו עושים חג. מזה שהפשט זה לא כמו שכתוב בך, אלא כמו שכתוב בנו. יום הכיפורים הוא היום שבו תורה שבעל פה בתחילה. אתם מבינים למה? כי לוחות שניים זה תורה שבעל פה. כי בלי לוחות שניים היינו מקבלים 1,000 אורות. היינו נכנסים ממשה לארץ. אתם תופסים מה קרה בתשעה באב? בתשעה באב הוכרע שמשה לא ייכנס לארץ, ככה מתברר רטרואקטיבית. גם בי יתענף השם בגללכם, גם אתה לא תבוא שם. אתם יודעים מה קרה בט"ו באב? בט"ו באב הוכרע שעכשיו הדור הבא נכנס לארץ. אז איזו מין שמחה זאת? ומשה לא. זאת השמחה. הוא ייכנס לעתיד לבוא, בעולם הבא. ט"ו באב הוא הידיעה שאני מפה, כשהלילות מתארכים, יכול להאיר את החושך. אתם מבינים מה קורה הלילה? הלילה מתחילים הלילות להתארך. וכשהלילות מתחילים להתארך, היום הזה בשנה, היום שבו הירח במלואו של אחרי תשעה באב, שלימותא דסיהרא, סיהרא בשלימותא. כל תתווה בחודש סיהרא בשלמותא, כן, אבל כל תתווה בחודש זה לא מוצאי תשעה באב. רק ט"ו באב זה מוצאי תשעה באב. רק ט"ו באב זה היום שקמים בו מהבורות שחיכינו מתשעה באב, כדי להיות בטוחים שלא טעינו בחודש. עלה אריה מסובכו כדי שיבוא אריה. והדבר האחרון שמציעה הגמרא, רבי אליעזר הגדול אומר, סליחה, רבא ורב יוסף אמר את רוויו, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. זה נראה טכני, אבל זה פלא פלאות. כשמגיעים עזרא ונחמיה לארץ, בימי עזרא, בשיבת ציון, הם פוגשים פה ארץ שכל מה שיכלו האויבים לעשות כדי להרוס הם עשו. לדור שלנו לא צריך להסביר איך עושים את זה. אבל הכל. לא השאירו עצים. בשביל להפעיל את המזבח צריך עצים. היה חג עצים. העצים, מי שהביא עצים, זה היה נדבה הכי גדולה שיש בעולם, זה היה נקרא קורבנות העצים. כי זה היה מאוד מאוד יקר, לא היו עצים. אז היו אנשים שהביאו עצים וקראו להם בשמות בני גונבי אלי, קוצאי קציעות, יש על זה שמות שלמים, הגמרא דנה בזה. והם היו מביאים עצים. אבל העצים צריכים להיות עצים יבשים שהשמש יוקדת בהם. מטו באב, זה נשמע מצחיק בחום של היום, אבל מטו באב החמה מתחילה קצת לרדת. ואז העצים כבר פחות יבשים. ואז מפסיקים לכרות עצים למערכה. כלומר, ט"ו באב הוא היום של החג שבו הביאו את הכל, וזה היה נקרא חג העצים. אתם יודעים מה הפשט? ט"ו באב הוא היום שבו מגלים איך מדליקים את האש. ט"ו באב הוא היום שבו מגלים שאין בכלל הפסקה, שאנחנו מעוררים את האש. אתם יודעים מה זה אש? אש זה היסוד שבא מלמטה למעלה. אש זה היסוד היחיד בארבעת היסודות שמי מגלה אותו? האדם. האדם לא מגלה את המים. האדם לא מגלה את האפר. האדם לא מגלה את הרוח. אמרנו פעם, הוא עושה רוח, אבל הוא לא מגלה את הרוח. אבל האדם מגלה את האש. הוא לוקח שתי אבנים ומגלה אש. האש היא היסוד שהאדם מגלה. יום שבו פסקו עצים למערכה, ועל זה בא רב לזר הגדול ואומר, מחמישה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה, ולא היו קורטין עצים למערכה לפי שאינן יבישים. אמר רב מנשיה, וקראו ליום תבר מגל. יום שבו שוברים את המגלים, כי לא משתמשים עוד יותר במגלים לכרות. מכאן ואילך. מה זה קשור עכשיו? זה הסיפור, בשביל זה למדנו הכל. מכאן ואילך. מה זה מכאן ואילך? מטו באב. מכאן ואילך בעקבות כל מה שלמדנו. עכשיו תבין מה המסקנה. בום, המסקנה, המסקנה שבחמישה עשר באב, במבחן צריך לזכור חמישה דברים. זה המסקנה, בסוף הסמסטר, נזכור פש, עושים מבחן, פש ונזכור. מה המסקנה? המסקנה היא שאני יכול להאיר את החושך בעולם. המסקנה היא שאם אני לא אאיר את החושך בעולם, העולם ימות. ואם אני אאיר את החושך בעולם, העולם יחיה. זה יום שמחת ליבו. יום שמחת ליבו זה היום שבו הוא העביר לנו את השרביט. יום שמחת ליבו זה היום שבו אנחנו יכולים לעשות את הכל. זה היום שבו יש לנו כוח לשנות את התורה ולהתחיל את מה שנאמר במשיח, תורה חדשה מאיתית את זה. ולהגיד, אין דבר כזה ששבטים לא מותרים לבוא זה בזה. שבטים מותרים לבוא זה בזה, זה מפני שעצם המהות שלנו זה אחד. לכן ברור לנו מבפנים שזה רק זמני. אין דבר כזה ששבט בנימין לא הותר לבוא בקהל, אבל נשבעו. צריך להבין את הפשט של השבוע. אין דבר כזה שמספיק שאני עושה חצי התערות הדלטטה ופותח את הפרוסדיות. אני יכול להגיד, הכל יעלו לירושלים. אבל הם לא רוצים. אני אלמד אותו לרצות. כופין אותו עד שיומר רוצה אני. אני יכול הכל מלמטה. אז מה המסקנה של ט"ו באב? זה אמצע בין הזמנים. מה המסקנה של ט"ו באב? מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף יאסף. זה נורא, זה מחריד. מה יאסף? אבל לא כתוב מה יאסף, כתוב תנא רב יוסף. רב יוסף מסביר מה זה יוסיף. תנא רב יוסף, מה יאסף? קשה להגיד. אמר רב יוסף, תקברי אימי, תקברי אימי, השם ירחם, השם ישמור, תקברי אימי, אדם לא יחיה. תקברנו אימו. איזה אימו? נו, נו, מי יעזור לי? מי זו אימו? באתרה שיתרה לו אימו. אימו זה כנסת ישראל. את מי תקברי אימי? אני אומר את הדבר הכי קשה שיש. את הכל. את הבניין. מכאן ואילך די יוסיף יוסיף, ודי לא יוסיף, תקברי אימי. כנסת ישראל שהיא האשת חיל, עטרת בעלה, תקברי אימי חלילה. תנא מי שאין לו אישה נפנה לשם, מיוחסות שבהן היו אומרות, בחור סעיניך וראה רק נקרא, ובזה נסיים. תנו רבנן יפהפיות שבהן מה היו אומרות, תנו עיניכם ליופי, שאין האישה אלא ליופי. מיוחסות שבהן מה היו אומרות, תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין האישה אלא לבנים. מכוערות שבהן מה היו אומרות, קחו מכחכם לשום שמיים, ובלבד שתעטרונו בזהובים. אתם מבינים את העומק? זאת כנסת ישראל, ויש בה יפהפיות, ויש בה מכוערות, ויש בה מי שיש להם כלי לבן, ויש מי שאין להם כלי לבן, ויש מי שבגדי הלבן שלו תבולים, ויש מי שבגדי הלבן טעונים הרבה מאוד תבילה. ויש מי שאיננה נידה, ויש מי שאפילו לא יודעת שהיא נידה. אתם יודעים מה מתגלה בט"ו באב? שאין אף אחת שלא רוקדת בבגדי לבן. זה יום שמחת ליבו. יום שמחת ליבו זה לא יום הכיפורים שבו הוא מתגלה. יום שמחת ליבו זה היום שבו אנחנו מגלים ומתגלים ומגלים אותו. ואז מסתיימת הגמרא בדבר הכי קשור אליה. אמרו לה בירה, אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה. אתם מבינים? הוא עושה מחול, הוא נמצא באמצע. אתם יודעים מה זה אמצע המחול בגיאומטריה? זה הנקודה שהכל מסתובב סביבה, כך שכשכל אחד מצביע ואומר הנה אלוקינו זה, מסתבר שאף אחד לא מסתיר וכולם מלפפים את אותה נקודה. אתם מבינים מה אתם חושבים, שהיום אין צדיקים שאומרים הנה אלוקינו זה? יש. רק אם לא במחול, אז אחד אומר זה, אחד אומר זה, אחד זה. הוא. מי המפקד? הוא. כל מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, הוא פשוט יסדר את ה... הוא יגיד איך לשבת. הוא יגיד, חבר'ה, במעגל, במעגל. כלומר, לא קלטתם שבעצם הכל נמצא מסביב למחול? וכל אחד מרים באצבעו ואומר, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיענו. זה השם, קיווינו לו. מתי עם ישראל אמר זה אלי? בקריאת ים סוף. אבל בקריאת ים סוף הוא אמר זה אלי ו... ו... אחרי זה מה הוא אמר? שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל, נכון, נו, איך אמר הרבי מקוץ? אבל הוא נשאר יחזקאל הנביא, והיא נשארה שפחה על הים, מה אפשר לעשות? זה אלי ואנווהו, ואז הם רצים על השלל, וצריכים לראות מה נשמע, והולכים למראה. זה למה? כי זה היה מלמעלה. זה היה אירוע אדיר. אתם יודעים מה יהיה לעתיד לבוא? הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, אתם יודעים מה קורה? הוא לא עושה כלום, כל אחד שר. הוא לא מפריע. הוא רק תופס את נקודת המרכז ומראה איך בעצם כולנו עשינו את יום שמחת ליבו. ואז כל אחד יגיד זה, כמו בשירת הים. אבל אחרי שכל אחד יגיד זה, זה יסתיים בכיווינו לו ויושיינו. והיו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים, אבל למעלה, למעלה, למעלה מזה כ-15 באב. לכל המוסיף, יוסיף. ערב טוב, שיהיה לנו חג שמח במהרה בימינו.